בדף ט"ו למטה. אומרת המשנה, זה בא בחביתו של יין וזה בא בקדו של דבש. שני אנשים הולכים בדרך, אחד עם יין, שיין זה דבר יותר זול, אחד עם דבש. ונסדקה חבית של הדבש, והדבש הוא מתחיל ללכת לאיבוד. בא זה, שפך את יינו והציל את הדבש לתוכו, אין לו אלא שכרו. מה שהוא זכאי לקבל זה את העובדה שהוא עבד וזה שהוא נתן את הכלי שלו. אבל מה עם היין שהוא הפסיד? אתה לא, את ההחלטה שלך מאוד ערכית, אבל אתה לא יכול לתבוע פיצוי על היין שהחלטת לשפוך. אבל אם הוא יתנה את זה מראש, הוא אמר, אני מוכן להציל את הדבש שלך, התנאי שאתה נותן לי את היין, את דמי היין שלי, חייב ליתן לו. שטף הנחל גם את חמורו וגם את חמור חברו. ושלו, החמור שלו הוא חמור זול, יפה מנה. החמור של חברו יפה 200. הניח זה את שלו, אמר אני עוזב את החמור שלי שישתף, והצילה של חברו, שוב גם כאן, אין לו אלא שכרו, את המאמץ, יכול לתבוע את התשלום העבודה, כמה קשה להוציא חמור מהנחל. אבל אם הוא אמר לו, אני אציל את שלך, בתנאי שאתה תפצה אותי על זה שאני לא מציל את החמור שלי, אז חייב ליתן לו.
אמר לבעל החמור.
לבעל החמור.
הוא צריך גם
את הסכמה שלו. שאת הגמרא, והמי, למלא, בהפקרח, כזכינה. הרי כאשר הדבש הולך ונוזל, אז הוא בעצם הפקר, כי אין לבעל הדבש איך להשתלט עליו, אז הוא בעצם הולך לאיבוד. ועכשיו זה בעל היין, שפך את היין, תופס את הדבש, הוא בעצם זוכה מההפקר. אז בוא נגיד שזה שאוסף את הדבש, בעצם קנה אותו, זה שלו. כמו שלמדנו מילותניה, הרי שהיה טעון כדי יין וכדי שמן, וראה שאין משתברות, ויאמר, הרי זה תרומה ומעשר על פירות שיש לי בביתי. בהזדמנות זו, זה בין כה הולך לאיבוד, יאללה שזה יהיה התרומה והמעשר. ואם אמר, לא אמר כלום. למה? כי זה לא שלך. אתה לא יכול להפריש תרומות ומעשרות ממשהו שהוא הפקר. ואת הגמרא, ודאמר בירמיה, כשהקל בית הבת כרוך עליה, חינם כשהקל בית הבת כרוך עליה. זאת אומרת, מדובר שעדיין יש איזה סתימה, איזשהו משהו שכרוך על החבית, והדבש הוא לא משפח כולו, הוא טפטף. ולכן זה עדיין לא הולך להפקר, אבל זה עוד מעט, לאט לאט חבל, הרבה מהדבש הולך ליפול עוד מעט. לכן זה עדיין לא הפקר, אבל כדאי להחליף כלי, כדאי להחליף כלי כדי שמה שנשאר בתוך החבית יישאר בתוך החבית. שואלת הגמרא, ואם אמר לא אמר כלום, משמע שבברייתא פה, שאם אדם אמר על משהו שהולך להישפך, אני מפריש את זה בזאת תרומות ומעשרות, זה לא שווה כלום. למה? כי זה מן ההפקר. למה לא? הרי מצאנו דבר הפוך, תניא, מי שבא בדרך ומעות בידו, ופתאום הוא רואה אנס כנגדו, הוא רואה איזה גנב שודד, לא יאמר הרי הפירות שיש לי בתוך ביתי מחוללים על מעות האלו, הרי עוד רגע הוא ייקח לי את הכסף, לפחות שהכסף זה כסף שמעשר שני, אני ארוויח משהו מהעניין. ואם אמר, אז דבריו קיימים, משמע שכן הוא יכול לעשות את זה, למרות שהמעות האלו לכאורה הם עוד רגע הפקר, עוד רגע הם לא יהיו שלו, ויכול לחלל עליהם. זאת אומרת, אני מסכים שהוא יכול להציל. הוא יכול ברגע האחרון לזרוק את הכסף, ואיכשהו להבריח את הכסף. אם יכול להציל, אז למה שלא יעשה את זה? שלכתחילה גם, הצליח לזרוק את הכסף ויגיד, המעשר שני על המאות האלו. אמרי לא. זאת אומרת, כי לא בטוח שהוא יצליח להציל. יכול להציל לדעתך. נקודה. יוצא אם כן במשנה שלנו, שיוצא אם כן בברייתא, שכל איך דיקה הפסדה לכתחילה, זאת אומרת כל עוד הולך להיות פה איזשהו הפסד, לא יאמר, לא, לכתחילה אנחנו לא נפריש תרומות ומעשרות על דבר שאולי הוא לא תצליח להציל אותו. עדיין קשה. הרי תניה, הרי שהיו לו 10 חביות של טבל, והטבל הזה תמה. וכיוון שזה טבל תווה, אין מה לעשות. אתה לא, גם אם תפריש תרומה, זה לא יעזור, שום דבר, הכל לבוד. וראה אחת מהן שנשברה, או שנתגלתה, חבית של יין שנפתח המכסה שלה. אומר, הרי תרומת מעשר על 9 חבותיה. ובשמן לא יעשה כן מפני הפסד כהן. הנה מפורש שלכתחילה אפשר לקחת חבית שהיא נשברה ולהפוך אותה לתרומת מעשר. אמר בי מיד כשהקל בית הבת כרוך עליה. זאת אומרת שהיא לא מיד נשברה ומהכל נשפח. אלא זה הולך, זה הולך להישפך. יש להם מטפטפת, חבל על מה שבפנים הוא עתיד להישפך.
אבל זאת המקרה היחיד של דאורייתא, לא? זאת אומרת, זה מול
יותר חמור. טוב. לא, האמת שכולם דאורייתא, זה תרומות ומעשרות. בשלמה שנשברה, אז באמת אני מבין שהיא חזיה. זאת אומרת, יש פה, אומנם זה הולך לאט לאט לטפטף, אבל יש פה, אפשר עוד להציל. אבל אם היין התגלה, יין שהתגלה הוא יין שאסור לשתות אותו. למה היא חזיה? וחיתה עם החזיה לזילוף. גם יין שהתגלה, אנחנו אסור לנו לשתות אותו, מפני הסכנה, אפשר לעשות ממנו בוסן כזה, כן, שהם מדלקים בבית, לעשות ריח טוב. אבל לגמרי, עדיין זה לא ברור. התניה, למדנו שמים שנתגלו, אסור לשפוך אותם ברשות הרבים, ולא לעשות בהם שום דבר, אפילו לא לגבל בהם תתית, וגם לא לרבץ בהם את הבית, לא לשים שטיפת רצפה מהם, ולא לשקוט בהם טוב, ולא בהם את חברו. אתה גמרה, יין, אפשר למצוא פתרון, היא מסננת. כי כל החשש של יין, זה שם הבא נחש, משתה מהיין, ושם יטיל בזה ערס. אבל אם אתה מסנן את היין ומסנן לדקה, שיטת רבי נחמיה, שזה אפשרי, לתניה. אם מסננים את היין, אתה נקם עדיין של הברית המחמיר, יש בו משום גילוי. עושה זה, כן. אבל רבי נחמיה מקל, אם אתה בזמן שהתחתונה מגולה, אבל בזמן שהתחתונה מחוסף, על פי שהעניין מגולה, אין בו משום גילוי, לפי שערש של נחש דומה לספוג וצף ועומד במקומו. אז אם כן, יש... צריך לחסות, בזמנם היה שני כיסויים ושני כלים שיוצרים את המסננת, אז אם עושים סינון טוב, אז זה אפשרי. הגמרא, להביט מרעלה, אמר בי סימון הרבה שם, לא שענו על השאלות רכו. כל זה, כשאף אחד לא הרבב את היין, אז יכול להיות שעדיין הערס נשאר למעלה ואתה יכול לסנן אותו. אבל אם מישהו הרבב כבר את רכו, אסור. כלומר, אתם למי, אפשר דמן מיני אפומה דחוויתה, דשפילה. אפשר גם אם ירבבו, גם אם ירבבו את זה, אפשר עדיין לתקן. אם אתה תשים איזשהו צפוג או משהו כזה בפי החווית, תנסה, אתה יכול איכשהו לנסות לסנן גם חווית שירבבו אותה. ורבי נחמיה מתרמינן, עדיין לפי רבי נחמיה, אתה טוען שלכתחילה מותר לתרום חבית כזאת של יין שנתגלתה כי אפשר לסנן. אבל פתאום כתוב תורמים מן התמה על התמה ומן התאור על התאור, מן התאור על התמה אבל לא מן התמה על התאור. רבי נחמיה אומר אך מן התמה על התמה לא יתירו לתרום אלא רק בשל דמי. ולכאורה פה אמרנו שמדובר בחביות של טבל תמה, ואתה רואה שתמה, לרבי נחמיה, עקרונית אי אפשר להפריש תרומות ומעשרות בתמה, רק במקרה של דמי, שדמי זה ספק, אבל זה ספק הקלו. אתה גם צריך להעמיד דוקים, שכל הברייתא פה שאומרת שאפשר להפריש תרומות ומעשרות, 10 חביות של תבל תמה, והיא נשברה אחת מהן, יכול להגיד תרומת מעשר, זה לפי רבי נחמיה, שאפשר לסנן את היין, ומדובר בדמי. אמר, בשמן לא לעשות כן. ביין אתה יכול, יין שעומד להישפך, חבית יין שעומדת להישפך, אפשר להפריש, להגיד שהיין הזה הוא תרומת מעשר. אבל בשמן אתה לא יכול לעשות את זה. למה לא? מפני הפסד כהן, כי הכהן הולך להפסיד. ביין אין לו שום הפסד, בין כה היין הזה תמה. אז אין לו, אין לו כמנה גדולה, מה יכול לעשות מיין תמה? לשתות הוא לא יכול. אז אתה אומר לו, זה תרומת מעשר. טוב, הוא לא הפסיד יותר מדי. אבל בשמן הוא מפסיד. מה הוא מפסיד השמן? שמן עוסק מפני הפסד כהן, לכאורה, כי הוא ראוי להדליק. השמן הזה ראוי להדלקה. ועכשיו אתה, השם, אתה אומר, זה התרומת מעשר, והשמן מתחיל לנטף, לנטף, נטף, אז התרומת מעשר של הכהן הולכת לו לאיבוד, וחבל, הוא היה יכול לעשות עם זה משהו. למרות שזה תמה, הוא היה יכול להדליק עם זה את הנר. ועכשיו אמרת, זה תרומת מעשר, זה הולך לכהן, אבל בעצם מה קורה לזה, לשמן הזה? הולך ונוטף. אז אתה, סימן תביא, פשת תרומת מעשר, אבל בפועל הכהן לא קיבל כלום, הפסיד. היא מראה לכאורה גם יין, תמה, יש לכהן מה לעשות איתו. כמו שראינו, יין ראוי לזילוף. אפשר לעשות עם זה ריח טוב בחדרים. וחית עם הזילוף, זה לא מילטה, זה כמות מזרית, זה כמות קטנה, זה לא עוד עכשיו. למה? הרי אמר שמואל משום רבי חייא שותים מילוג בסלע, ומזלפים מילוג בשתיים. כשאתה קונה יין, אם אתה מוצא יין בלוג בסלע, זאת אומרת שהוא זול, אז תקנה. אבל אם אתה רוצה לקנות יין למטרתו, למטרת זילוף, אז הפך תשקיע. תיתן, תשלם יין שלוג שולש, כפול. תשלם כפול על יין. זאת אומרת, רואים שלקנות יין לזילוף זה השקעה אפילו יותר חשובה, יותר יקרה, מסתם יין לשתייה.
כי זה היה מיוחד?
היו, כן, היו שמים ריח טוב כזה. היו שותפים רצפה, ואז מעבירים ככה טיפה, טיפות של יין בחדרים, זה עושה איזה ארומה כזאת שאנשים פסוטים ממנה. אז זה נחשב משהו, לא לוקחים יין זו, לא לוקחים יין טוב כזה עם ריח טוב. כמו שהיום, אתה, יש לך שטיפת רצפה בריח תפוזים, בריח
למדינות,
לא יודע, כל מיני.
זה פחות מיין.
יין היה, אני חושב, הדבר מאוד זול. זה היה, זה כמו התרכיז של, כמו התרכיז של אמנו, זה היה כאילו הדבר הכי פשוט. אומרת הגמרא, נכון, אך אני מעסקינן בחדש. נדבר על יין חדש. אז מה אם הוא חדש? ראוי לי ישנו. אמרה, אתי בלידי תקלה. אם אתה תגיד עכשיו על היין התמה שהוא תרומה, זה יבוא לידי תקלה. כי אם יבוא מישהו, יבוא כהן וירבי שתי מזה, וזה תרומה תמאה, תרומת מעשר, תרומה תמאה, זה תקלה גדולה מאוד. אמרה, זה גם שמן, אז מה? אתה נותן לכהן שמן של תרומה תמאה, זה גם תקלה. יש לו בבית, לכהן הזה עכשיו, שמן תרומה תמאה, ועלול לשתות, בטעות להשתמש בזה שתייה, לא למאור. זאת אומרת, אפשר לתת לפי ההלכה, גם היום בזמן הזה, שמן, תרומה, תמאה, לכהן. רק שמן. למה? ומה אנחנו בכלי מאורס? עושים את זה בכלי מלוכלך, הוא לא ישתמש בזה לשתייה, הוא לא יטבל בזה סלטים, הוא רק ישתה, ישמש את זה לתאורה. אז מה, גם יין אומרת הגמרא, עושים את היין יחד עם שטיפת רצפה, ולא יודע, אחד עם כל הכלים של שטיפת רצפה, אף אחד לא ישתה מזה, כולם יודעים שזה שייך, שזה סוג של, כן? תניח, בכלי מאוס, אתה אומר, זה לא נכון. אשתה לזילוף קבל בכלי מאוס, כלומר, כל המטרה שלנו זה הריח האיכותי, ולכן היו מקפידים על היין הזה, לשים אותו במקום עם ריח טוב. יוצא, וככה הלכה, שבשמן אנחנו מקילים, לתת שמן תרומת מאה לכהן, כי יכול להשתמש בזה למאור, בתנאי, לכאורה לפי הגמרה שלנו, שהוא שם את זה בכלי מאוס, שהוא שם את זה בדבר מקום כזה, שאין סיכוי שהוא בטעות ישתמש בזה בתור שמן לאכילה. זה ברור שזה הולך שמן למאור, כי יש תקלות. אז באמת חלק מהראשון, האחרונים, הפוסקים ככה כותבים. את הגמרה, חשש לתקלה, עצמו הוא נתון בדיון של תנאים, תנאי, דתניה חבית של יין של תרומה שנתמת, בית שם אומרים, אין מה לעשות. צריך לשפוך הכל, אנחנו לא לוקחים סיכונים שמישהו בטעות ישתה יין של תרומה תמאה, וכך נפסקה להלכה לדעת הרמב״ם. בית הלל אומרים, אפשר למיין לעשות זילוף. אמר בשמואל ברבי יוסי, אני אחריע. בבית תעשה זילוף, בשדה תשפך הכל. שיש חשש, כי אם זה קרה לך בשדה, אם החבית נמצאת לך בשדה, עד שתביא את זה הביתה, עד שזה, יכול להיות שמישהו בינתיים בטעות, ישתה מהיין הזה שהוא תרומת מאה. היא כדאמרי, בישן תעשה זילוף, ובחדש, שאי אפשר לזלף אותו, ויקח עוד זמן עד שאי אפשר לזלף אותו, בינתיים תשפך אותו. אמרו לו, אין הכרעה שלישית מכרעת. אתה אומר סברה שלך, זה לא בית שמאי ולא בית הלל, אנחנו לא מקבלים את דעתך. בכל אופן יוצא שההלכה כבית שמאי, בנושא הזה, זה נושא דור לא פוסקים, צריך להיזהר מתקלות. זאת אומרת, עושים את זה היום, נותנים לכהנים את שמן, רק שמן של תרומת מאה, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר, לשים על זה, לשים את זה במקום שלא בפטבח, במקום אחר, לשים על זה שלט לא למאכל, כל מיני דברים כאלו, כדי לא להיכשל, כי היו תקלות כאלו. אז זה באמת מסובך. פעם אחת זה התקלה כזאת, זה בלגן.
אבל הבעיה היא לא של הכהן, הבעיה היא לא של התורם.
של הכהן. אבל, כן, אבל אני לא רוצה להכשיל אותו. אם הכהן יש לו בבית בקבוק שמן תרומת מאה, אסור לו לשתות את זה. אסור לעשות את זה.
אם יש הכהן נותן להם את זה בבקבוקים שונים, שנראה שונה, זה
מסתכל. כן, צריך לכתוב שלט, לא למאכל, כל מיני דברים כאלו. שזה לא ממוקם במטבח. אם אמר לו, אני אציל את שלך, אני אשפוך את ה... אני אציל את הדבש שלך, אבל אני אשפוך את היין שלי, ואתה תשלם לי על היין. תתנאי אם תועד הדבר הזה. אז הוא יכול להגיד לו, כן, בסדר גמור, אני מסכים, ואני אפצה אותך על היין. המי, ונאי מלא, יכול להגיד לו, משתה אני בך. יכול להגיד לו, באותו רגע אמרתי כן, 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 כדי שתציל את הדבש. אבל לא התכוונתי ברצינות שאני הולך לשלם לך על היין. ראיתי שאתה כזה טיפוס שלא מוכן לעזור לי. ולא מוכן לוותר על היין שלו, אז אמרתי לך בסדר. אבל זה לא באמת. מצינו דבר כזה. אדם בורח מבית האסורים. רודפים אחריו, וזהו, אדם צריך לברוח מהמחבלים. מחבלים רודפים אחריו. ויש מעבורת לפניו, הוא רואה מונית. הוא אומר לו, אני אשלם לך, תעביר אותי, תעשי אותי, מהר מאוד, בסוף אני אשלם לך. תעבירני. ובסוף, הבעל המונית, הוא כן מבטח למונית סכום מאוד גדול. הרבה מעבר לסכום האמיתי, כדי שהוא באמת יעשה לו את הטובה הזאת. הוא לא צריך לשלם לו אחר כך את כל מה שהוא הבטיח לו. לשלם לו רק מה? זה מה שכן מקובל לשלם לנהג מונית. כי הנהג מונית באותו רגע ניצל את מה? את המצוקה שלו. אמר לו, אתה רוצה שאני אבריך אותו? אומר, אני אגן לך, דרש מחיר מופקע.
למה זה לא יחד נורא?
מה?
למה זה לא יחד?
זה לא נדר. זה לא נדר בשם השם. הוא רואה בו את הרגע במצוקה, אז הוא אומר, אני אשלם לך הכל, אל תדאג, בוא תופיע אותי. איזה סכום שאתה רוצה? בפועל, איזה סכום שאתה רוצה? כמה שווה הנסיעה הזאת? כך וכך, אני אשלם לך את הנסיעה, לא יותר. למה? משתה לי בך, כבר לא הייתה לי ברירה. אז נכון, אמרתי לך סכום שהוא לא אמיתי. אז גם כאן, לאמא למשתה לי בך, אלו דמי, את הגמרא, אלא לסיפה. אם אמר לו, תול דינר זה בשכרך ואבירני, נותן לו שכרו, מושלם. אם הוא אמר לו, הוא לא אמר לו, תול דינר ואבירני, אלא תול דינר זה בשכרך ואבירני. זאת אומרת, הוא לא אמר לו, אני אשלם לך, אלא זה השכר שמגיע לך, אז הוא באמת צריך לשלם. מה יש נרש, מה יש נספה, מה ההבדל? אמר רבי חיים בר חמא, בצייד השולט דגים מן הים. ואמר להפסתה ניקברי בזוזה. אומרת הגמרא, ישנם שני מצבים. יש מצב אחד, של נהג מונית, שאין לו, נגיד, מעבורת, אדם עם ספינה, מקרה של הספינה פה, אדם עם ספינה, שהוא פנוי, פנוי להובלות. והוא רואה מישהו במצוקה, אז הוא רוצה לעשות עליו קופה. אז פה אתה יכול להגיד, דבתי עליך, אתה תקבל רק מה שזה שווה. יש אדם שהוא עכשיו דייג, הוא דג דגים. הוא אומר לו, עזוב את זה, אני יודע שאתה מפסיד עכשיו את זה שאתה לוקח אותי, כי אתה מפסיד עכשיו את כל דייג הזה, אבל אני אפצה אותך על הכל. אז במקרה הזה, הוא לא יכול להגיד, משתה אני בך. כי פה באמת הוא אמר במפורש, אני אפצה אותך על כל הדייק שאתה הולך להפסיד. אז במקרה כזה באמת הוא צריך, יצטרך לשלם. וגם כאן, כיוון שההפסד ברור, אני שופך את היין שלי, ולא רק שאני בא לעזור לך, אני מפסיד את כל היין, תבין מה המשמעות של זה. אם הוא אמר לו, כן, בסדר, אני אפצה אותך על היין, הוא חייב לשלם לו על היין, כי ההפסד הוא הפסד אמיתי. זה לא שמישהו ניצל את המצוקה שלו בשביל להרוויח יותר, אלא באמת היה פה הפסד אמיתי. שטף נער חמורו וחמור חברו וכו'. צריכה, למה צריך שתי מקרים להשמיע לנו? אחד מקרה עם יין ודבש, ואחד מקרה עם שני חמורים. יש מנהל כמה הייתה את המקרה של יין והדבש. אתה מודחי פירש, שאמרתי במפורש, אני מצפה לך שתפצה אותי על היין, יאי בלי את מי כול, צריך לשלם לו באמת. משום די בין קפסיד, אני באמת שופך במו ידיי את היין, ואין את מה שאני שופך בידיים, בגלל שהבטחת לי. ואת הכל תלוי בך. אז כל האחריות בזה ששפכתי את היין, על צווארך. אבל, לגבי החמור, הנחל שטף את החמור. לא, הבנם לא בידיים זרק את החמור לנחל. בכל מקרה החמור שלא הולך. אלא מה הוא אומר? אני לא אציל את החמור שלי. אז זה לא פעולה של הפסד. זה פעולה של מניעת הצלה. אז אולי נגיד שאין לו אלא שכרו, שאתה לא יכול לתבוע את דמי החמור. כי זה לא שבגללי החמור נשטף, ויש מעניין סיפה, אך הוא בסתם אין לו שכרו. הייתי אומר שבסיפה, כל עוד לא ביקשת שכר לחמור, אתה תקבל רק שכר על העבודה, על המאמץ. כי ממילא, כי אין סיבה לפצות אותך על החמור. אבל אתם זה בידיים, שאני שופך את היין בידיים, אני נגיד שבכל מקרה, גם אם לא ביקשתי, לא התניתי, ברור שאני זכאי לקבל פיצוי, אם אפילו בסתם היה לדמי כולי, צריכה. לכן צריכה המשנה להשמיע את שני המקרים. בא מיני רב כהנה מרב, ירד להציל, הוא הולך להציל את החמור, ועלה שלו מאליו, הוא כאילו מבחינתו הפסיד את החמור שלו, והלך להציל את החמור של הזולת, ופתאום יצא שהחמור שלו לבד הצליח להסתדר. האם בכל מקרה הוא דרש, זכאי לקבל כסף מהשני? כי אתה הבטחת לי דמי חמור. נכון שבפועל הוא הסתדר, אבל אתה הבטחת, צריך לשלם. אמר לו, משמיה רחימו. זאת אומרת, הוא צריך בכל מקרה לשלם. זאת אומרת, הוא מרוויח פעמיים. הוא מבחינתו כאילו התייאש מהחמור ודרש פיצוי על זה, ופועל החמור הגיע, אז הוא יקבל גם, ופועל החמור נמצא וגם הוא יקבל פיצוי, כי אתה התחייב, אתה צריך לשלם.
זה
לתנאי
בזה שהחמור
זהו, זהו, עכשיו ברגע זה אני עוזר את החמור שלי, ובאותו רגע נוצר חיוב כספי. אני החלטתי לעזוב את החמור שלי והולך להציל את החמור שלך, וברגע זה אתה יצרת התחייבות כלפיי, אתה משלם לי חמור. עכשיו, זה שפתאום החמור שלי נמצא, זה מתנה משמיים. זה לא סותר את העובדה שאתה התחייבת לתת לי. דוגמה, בשביל לסבר את האוזן, נגיד, מישהו עבר תאונה, ובאותו רגע נוצר חיוך, חברת הביטוח חייבת לשלם. ובא לה, זה שעשה לו את התאונה, מרגיש ככה מאוד מאוד לא נוח, והוא אומר, אני אשלם לך על הכל, אז האם הוא יכול, זה דיון באחרונים, האם הוא יכול לקבל פעמיים? גם מהחברת ביטוח, וגם הוא הבטיח, אני אשלם לך הכל, הכל, הכל. אם הוא יכול בעצם, לא להגיד לספר על חברת ביטוח שהוא משלם לו, ולא לספר לו שהוא משלם, שחברת ביטוח משלם לו. שאור שמח על זה. האם אפשר לעשות את זה? מה? כן, לפעמים, אבל כן, למרות שלפעמים שם
כתוב שם.
אתה חייב לחתום על זה, שאתה לא מקבל משהו אחר. כמו מצאנו דבר כזה, כי עד אב ספרה. אב ספרה, אב האזיל בשיירתה, הלך בשיירת. לבינו ארי כל הלילה. בזכות צדקותו של אב ספרה, בא אריה וליווה אותם כל הלילה שומר אישי. הכל בזכות רב ספרה. השדר להיחם רעד אחד מנהיו, ראו שהאריה רעב, אז נתנו לו חמור במתנה לאריה, שיוכל. וכך היא. כמעט הזים נדר רב ספרה. הגיע התור של רב ספרה לתת את החמור שלו. שדר לחמרה, ואריה לא אכל את החמור של רב ספרה. קדים רב ספרה, וזכה בי. לקח אב סבא וזכה בו. זאת אומרת, למרות שהוא הפקיר את החמור, אבל החריה הזיעה שזה החמור של רב ספרא, זה לא אכל אותו. אז רב ספרא זכה בו מחדש, זכה מהפקר. אמרת הגמרא, אמר לי רב אחא מדיפתי לרבינה, למה לי למי זכה בי? למה בכלל היה צריך לזכות בו מן ההפקר? היה אפשר להגיד שכל מה שהוא הפקיר אותו זה הפקר על תנאי. לא הפקיר אותו חמור באמת, הוא הפקיר אותו בשביל לתת לאביה, ידעת דעריה הפקירי. לא אתה, אתה יכול למה לא הפקירי. אז באמת ברגע שאריה לא רוצה, אוטומטית זה שייך עליו, למה הוא צריך לזכות? אמר לרב ספרה, רב חדמילתא הוא דעבד. הוא עשה את זה ברוב, שלא יהיה ספקות בדבר, אז הוא עשה זכייה. אבל באמת, הכל זה היה משמיים, והוא זכה בחמור מן ההפקר. זאת אומרת, הוא לא היה צריך להפסיד את זה. בא מיני רב מרבי בא מיני רב מרבי ירד להציל ולא הציל מה הוא? הוא ניסה לרדת להציל לא הצליח להציל אז כל אחד הפסיד את החמור שלו מה הדין? אמר לו וזו שאלה זה לא שאלה אין לו על השכר בכל מקרה הוא מקבל רק את השכר הייתי בי, סוחר את הפועל להביא קרוב לדרוסקמין לחולה. ועד שהוא התאמץ ותרח, חזר חזרה אחרי כל המאמצים, ומצא שהחולה מת. אז לא צריך כבר את כל התרופות ולא צריך. או הפוך, או שבשעת תבוא עברי. בכל מקרה, נותן השכרו, ושם צריך לשלם לו, שכר מלא, ולא שכר מינימלי. ופה משמע שהוא נותן לו שכר מינימלי. אמר להם, ידמי, אתה מביא את שליח שליחותי, אך לא אביא את שליח שליחותי. שם הוא עשה את השליחות שלו. הוא הלך והביא את התרופה. נכון שלא צריך אותה. אבל הוא עשה את כל השליחות. צריך לקבל שכר מושלם. פה הוא לא עשה את השליחות, הוא לא הביא את החמור.
מה זה השליחות? מה? השליחות זה עצמם מעמד שלו, הוא עשה את זה.
לא, השליחות להציל את החמור. זה נכון שאני קצת אשלם לך שכר מסוים על, דיימה, על הזמן על, אבל לא, על, על, זה לא אותו דבר לא על, לא על חברה שהצליחה להציל זאת אומרת יש הבדל אתה סוחר מישהו לעבודה אם הוא ביצע באמת את העבודה כמו שצריך רק בפועל לא צריך אין איזה תועלת בסופו של דבר צריך לשלם לו את הכל אבל אם הוא לא ביצע לא צריך לבצע את העבודה למרות שהוא השקיע בזה זמן אתה לא צריך לשלם לו את הכל. שלם לו משהו מינימלי יותר של דמי בטלה. זה מה שהוא יפסיד. מה? כן? קבלן? תנו רבנן שהערה שהייתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס לטורפה לשדוד אותה. והוא בא אומר, או שאני הורג את כולכם, או שאתם נותנים לי כסף. מחשבים לפי ממון. זאת אומרת, נותנים לו, כל אחד לפי הכמות כספית שיש לו, כל אחד נותן משקיע, ולא לפי נפשות. ואם שכרו תייר ההולך לפניהם, מחשבים אף לפי נפשות, ולא ישנו ממנהג החמרים. אם מנהג החמרים לתת לתייר, למורה הדרך, הכסף שמשלמים לו, הוא לא כל אחד לפי השווי הכספי של הסחורה שהוא סוב, אלא לפי מספר הנפשות, שהוא בעצם לוקח אחריות אותו תייר, אז לפי נפשות. ורשאים וחמרים לארצונות, שכל מי שיובד לו חמורו, יעמיד לו התייר חמור אחר. בקוסייה, בפשיעה, אין מעמדים. שלא בקוסייה מעמידים לו. ואם אמר, תנו לי ואני אשמור, אין שומעים לו. זאת הגמרא פשיטה, לא צריך הדית לחמר אחרינה. מה עוד יתם מהקמין תרווה כמה שמלה, שאני נתרות עד אחד מתרות לבית רי. רשי אומר, אין שומעים לו, שמה לא ייקח החמור, והם לא ייתנו אלא כדי שיקח החמור, ויהיה מוסר נפשו לשמור עם בלילות. זאת אומרת, אם אומרים לתייר, אחד החמורים הוא שלך. למה אמרו לו את זה? כדי שיהיה לו את המוטיבציה והאחריות על החבורה. אז מה לא צריכה? תלוי אם יש לו חמור אחר או לא. אם יש לו חמור אחר, נכון?
לא, לא,
חמור כאלה שומעים לו. מה?
שיקבל כסף או משהו.
וזה שנתנו לו חמור זה לא באמת, רק בכאילו. אומרת הגמרא פשיטה, לא צריך הדעית לך, אמרה אחי, נעמה עוד אתם הקמינטר, בכל מקרה הוא שומר, ממש מלא, אנשאל מניתירות עד אחד, מניתירות הבית רי.
כן, נשאל אותו מוטיבציה שיש
מהשכם. ולכן, זה לא שבאמת הם נתנו לו את החמור השני, אלא זה רק היה בשביל שהוא יתעורר להשקיע יותר בשמירה.